יש פוליטיקאים שלא חביבים עליי והם חשודים כמושחתים, ויש גם אנשי עסקים כאלה. אבל יש כמה אנשים שממש מפחידים אותי, וזה בדרך כלל אנשים שנמצאים בתפרים, מה שאני מכנה מאחרים של הון שלטון. אתה היית אחד הפרצופים האלה שאמרתי מהאנשים האלה צריך להיזהר במיוחד. אתה יכול להבין למה אנשים מסוגך יותר מרתיעים מאשר הפוליטיקאים או אנשי עסקים?
כי הפוליטיקאים הם בובות, וגם אנשי עסקים הם בובות בסוף. בסוף זה עובד כמו רשת של פייסבוק, ואתה צריך את האנשים שיודעים לחבר בין ההון והשלטון. יש הון מצד אחד, יש שלטון מהצד השני, יש שלטון מהצד השלישי. ובסוף, לא תמיד כל אלה שנמצאים באחת משלושת הקבוצות, הם יודעים איך לחבר את זה. הם צריכים את אלה שיודעים לעשות להם את השקשוקה הזאת. אני עשיתי את זה בכישרון מאוד גדול. אם אני הייתי ממשיך לגלוש לתוך הדבר הזה, אז הייתי גם מוצא את הסוף של החיים החופשיים שלי. כי בסוף, כשאתה עושה דברים כאלה, אתה כל היום מתחכך בתוך עולם פלילי.
ברוכים הבאים למרקרים, פודקאסט סוף השבוע של דה מרקר. ההזדמנות שלכם לקחת פסק זמן ממחזור החדשות היומיומי ולצלול איתנו לאירועים, לאנשים ולרעיונות מאחורי החדשות. כאן באולפן איתכם כמדי שבוע, ענת ג'ורג'י וגיא רולניק. שלום ענת.
שלום גיא.
נכון, זיהיתם נכונה, הקולות ששמעתם בפתיח הם מהעבר, מרעיון שעשיתי כאן במרקר טיווי לפני 9 שנים, ב-2012, עם אלדד יניב. כמה חודשים לאחר שהוא החליט לעשות תפנית בקריירה שלו, מעורך דין, מאחר של הון שלטון עיתון, הוא הפך למשך כמה שנים לסוג של עד מדינה מטעם עצמו, שפתח לציבור צוהר לתוך החצר האחורית של הפוליטיקה, הכסף והעיתונות. הרבה לפני אילן ישועה, מנכ״ל וואלה, הרבה לפני חשיפת תיקי ה-2000 וה-4000, התייצב אלדד יניב באולפן שלנו, ואחרי זה באולפנים אחרים, והתחיל לספר לציבור איך מכינים את הנקניקיות. איך ההשחתה הגדולה של הפוליטיקה והכלכלה מתבצעת בתפר שבין ההון, השלטון והעיתון. וזה היה מכוער ומפחיד.
יניב לא היה האורח שלנו היום. הוא כבר סיים את הפרק הזה בחייו, שבו הוא חושף את השיטות של ההון, שלטון, עיתון, והיום הוא עוד פרשן באולפנים, יועץ וצייצן. אבל הנושא של הפודקאסט היום הוא המאחרים. אלה אותם אנשים שנמצאים בתפר שבין הפוליטיקה, הכסף והעיתונות. הטריגר לשיחה הזאת הוא כמובן העדויות המדהימות של אילן ישועה, מנכ״ל וואלה, במשפטם של ראש הממשלה נתניהו, שאול אלוביץ' ונוני מוזס. השבוע עלה בעדות של ישועה שם חדש שהוא לא מוכר לרוב הציבור, ניר שלום. אלוביץ' קרא לו יועץ רגולטורי, וישועה קצת שינמך אותו וכינה אותו מתווך בין המנהלים הגדולים של העיתונות. ועבור העבודה המשונה הזאת הוא קיבל לא פחות מ-120 אלף שקל בחודש. הוא קיבל את הכסף הזה במשך כמעט עשור משאול אלוביץ'. אז למה שמיליארדר ישלם 120 אלף שקל בחודש לאדם עם אפס ניסיון ניהולי וכישורים לא ברורים? רק כדי שיעביר מסרים בינו לבין שליט של עיתון. את זה אנחנו ננסה להבין היום בפרק מיוחד של הפודקאסט על המאחרים. כדי לעשות את זה, ביקשנו לאולפן את התחקירן של המרקרוויק, זה יותר מעשור, את שוקי שדה. למי שקורא את המרקרוויק, שוקי הוא האיש מאחורי התחקירים והפרופילים שלנו, כמו זה שעשינו על ראש המוסד יוסי כהן, על זאב רובינשטיין, על יאיר נתניהו, התחקיר הקשה על האתרים של ההקדש, התחקיר על חברת שפיר ועוד רבים אחרים. אז פרסומת אחת ומתחילים.
שאלנו מומחה מתחום הפיננסים כיצד נכון היה להתנהל בשעת משבר כלכלי.
אחד הדברים החשובים בהתנהלות פיננסית זה מישהו שידע לנווט את הכלכלה המשפחתית בצורה נכונה. כי ברגע שאנחנו מחליטים מה לעשות עם הכסף בעצמנו, אז אנחנו מוטים מההחלטות שהן לא רציונליות.
היי, כאן אביב פרנקל. קבלו החלטה רציונלית והצטרפו אליי לפודקאסט מה שחשוב. שם אדבר עם מומחים מתחומי הפנסיה והפיננסים על הדברים החשובים באמת. אתם באים? מה שחשוב. להורדה בכל אפליקציות הפודקאסט.
שלום שוקי.
שלום ענת, שלום גיא.
שלום שוקי.
שוקי, ברוך הבא למרקרים. אנחנו עובדים כבר 13 שנים ביחד. אני אפילו זוכרת את הפגישה הראשונה שלנו בקפה באזל. אתה בעצם תחקירן כבר המון שנים, אבל לא הרבה מכירים את האיש מאחורי התחקיר. אז אם היית שוקי שדה, איך היית מסרטט את הפרופיל על עצמך?
אני בעצמי לא הייתי רוצה לעשות פרופיל על עצמי, כמובן. אבל הייתי אומר שלפני שהייתי בדמרקר, כתבתי 4 שנים בכל העיר, זה המקומון של רשת שוקן בירושלים, לפני כן בעיתון קטן בשם כל ברמה. בסך הכל, תראי, אני רואה בעיתונות שליחות ציבורית, מתוך גישה של תיקון עולם, בסך הכל הייתי אומר לעצמי שאני בן אדם נחמד ונוח בחיים האישיים, מה שקורה לי הרבה פעמים בעבודה, ואני מרגיש קצת לא נוח עם זה, אני מתקשר לאנשים והם נבלים. הם אומרים לי, מה עשיתי? אגב, בעיקר אצל יועצי תקשורת.
נכון. ואז הם מתקשרים אליי ואומרים, מה עשינו? למה הוא?
אני ניצל את ההזדמנות פה להגיד שאין מה להיבהל. בסך הכל, אני מניח שכולם רוצים את הטוב.
בסך הכל שוחט אתכם בעיתון, אבל קחו את זה בכיף.
אבל מתוך כוונות טובות.
ברור.
הכוונה היא שאור השמש היא המחטא הטוב ביותר. מי שלא מבין את זה יכול להיבהל.
שוקי אומר לתרנגולי ההודו, אל תתרגשו שחג ההודיה מגיע, זאת המסורת, אתם תכף תהיו בתנור.
אני לא תופס את עצמי כזה בן אדם רע, ואני צריך להפנים שזה מחמאה.
תגיד שוקי, רגע, לפני שנמשיך, אנחנו חייבים לסגור פה איזה פינה, אתה לא היית אצלנו עוד בפודקאסט, ואתה לא מגיע הרבה לאולפן של הפודקאסט, אני מבין שיש איזה טראומה מרשת ב' לפני 4 שנים, תספר לנו עליה.
לא, מה זה טראומה? אני הייתי בקורס כתבים ברשת ב' ב-2007, זה היה בימים שרשות השידור המושחתת וכיוצא בזה, ואמרו, אין מקום, אין זה, לא הכניסו אותי, כי אמרו לי שבעצם יש איזושהי בעיה עם הכל, עם הלמד, עם הזה, עם כל מיני דברים כאלה, וכן רצו שאני אורך בחדר החדשות, אבל אז היו פיתורים, היו דברים כאלה, ולא נכנסתי להיות אורך בחדר החדשות.
בסדר, אז ענת, תקפידי על הלמד איתו שם כל הזמן.
אני פה בשביל הלמד.
אוקיי, אנחנו בודקים אותך, שוקי, תתייחס לזה כמו לאודישן. חזרה לרדיו. אוקיי, שוקי, אנחנו רוצים להסביר למאזינים שלנו 5 דברים. מי הם המאחרים? מה הם עושים? מדוע יש להם ביקוש כה גדול? מה הן השיטות שלהם? למה הם שחקנים כה משמעותיים בפוליטיקה ובכלכלה הישראלית? אתה מוכן להתגייס למשימה?
בהחלט, בהחלט. המאחר, אני אגיד לפני משהו על המאחר, משהו על האופי של המאחר. הוא חייב להיות בן אדם נחמד ולבבי, וזה לפעמים גם מתעתע. מאחר ממהותו חייב להיות נחמד וכובש, כי הוא יוצר קשרים.
נכון.
עכשיו, המאחר הוא הטיפוס, כלומר, מבחינתנו, בעניין הציבורי, הוא הטיפוס הזה שמסתובב בין ההון לשלטון, כרעיון, כרעיון בעין. המקצוע הרשמי הוא פחות חשוב, זה יכול להיות עורך דין, רואה חשבון, לוביסט בכנסת, יועץ פוליטי, יועץ תקשורת, יש ממש מכל המינים והסוגים, כולל בכירים לשעבר בצבא. אבל מה שחשוב יותר, אתה בא מתוך זה ואתה, יש לך 2 דברים. א', יש לך נגישות מיוחדת למקבלי ההחלטות, שאין אותה לאזרח הרגיל, ואתה גם מוכן לעשות משימות מיוחדות עבור בעלי ההון אצל מקבלי ההחלטות, הוא משלם לך ביד נדיבה, כל זה הופך את המאחר למישהו כזה.
אז הפודקאסט הזה יתמקד ב5 סוגים של מאחרים, אנחנו נלך מהקל אל הכבד. מהמאחר הפשוט, החפש מה שנקרא, זה שמסדר לך לקבלן, לתעשיין, לסוחר, עניינים בכל מיני ועדות, בביטוח הלאומי, במשרד הממשלתי. אנחנו נעלה במדרג ונסיים את המאחרים מליגת האלופים, אלה שמייצגים את הטייקונים הגדולים במשק, את ראשי המפלגות והמנהלים הגדולים של העיתונים. האנשים שבלעדיהם לא היה לנו את משולש שעון שלטון והעיתון, והנה, אנחנו מתחילים. אז מאחר מספר 1, גיא.
כן, אז בוא נתחיל עם באמת מאחר, נקרא לו ליגה ג', נקרא לו מנשה, והוא הבן דוד או האחיין של יושב ראש הוועדה המקומית לבנייה. ספר לנו עליו, שוקי.
קודם כל, התכונה הכי חשובה שלו זה שהוא שם. הוא הייתי קורא גם המאחר במסדרון. הוא צריך להעביר פה מסמך, או שם לדבר עם מישהו, והוא עושה את זה. בדרך כלל האנשים האלה עובדים במסדרונות, רואים אותה הרבה בעיריות אגב, אבל גם במנהל, עובדים המון המון זמן, אז כולם מכירים אותם, גם הפקידים, גם אלה שצריכים שירותים מאותה רשות ממשלתית, ובאיזשהו אופן גם נוח שהמערכת כבר התרגלה אליהם, זה כאילו נוח שהם נמצאים ומסדרים בעיות, וכמובן הבעיה היא שיש את האנשים האלה שיש להם כסף לזכור את המאחרים, ויש כאלה שלא, ונשארים מאחור.
למעשה אפשר למצוא אותם בכל מקום בעצם, גם במנהל מקרקעי ישראל, גם במשרד הפנים, בוועדת סל התרופות, ואחד המאחרים המוכרים בתחום הזה הוא רבין. לא רבין שאנחנו חושבים עליו, מי רבין כמובן, אחד הכוכבים של פרשת הולילנד. אז מה אתה יכול לספר לנו עליו?
כן, רבין הוא חרדי, הוא חסר השכלה פורמלית, גדל בבני ברק. עד גיל 26 הוא בכלל היה אמור להיות חרדי, מה שאנחנו קוראים רגיל, ללמוד בישיבה ואיך הוא יוצא באלה, אבל היו לו קשרים, הוא היה קצת טיפה יותר מהמאחר הרגיל. דוד שלו היה יעקב אפרטי, מי שהיה מנכ״ל המינהל ולפני זה מנכ״ל עיריית ירושלים. דוד אחר רואה חשבון שמקורב לליכוד, ועוד קרוב משפחה היה יועץ של צחי הנגבי.
הוא הביא את הקשרים מהבית, בקיצור.
כן, אז זה משדרג אותו טיפה, למרות שהוא שנים מסתובב במסדרונות. רבין גם מורשע בקבלת שוחד, מאיש העסקים דני דנקנר, שאנחנו כולנו זוכרים אותו, כיור בנק פועלים לשעבר. למה? כדי לקדם את התוכנית בנייה באתלית. אני רק רוצה להוסיף שהמקרה שלו, דנו במקרה שלו בבית משפט העליון, מאחר, מה זה מאחר, זה טוב, זה לא טוב, ושם היה את השופט ניל הנדל, שהוא אמר שלמאחר אסור להשפיע על איש הציבור לעשות משהו בניגוד לחוק. כלומר, הוא יצא פה איזשהו גבול, כי אנחנו הרבה מדברים פה על מאחרים, וזה מאוד נשמע הכל פלילי. ובעצם מאחר, יש סוג פלילי, ויש נכון. סוג לא פלילי, ומה שאנחנו קוראים שחיתות חוקית.
אבל גם כשמדברים על מאחר, שהוא בעצם אין היבט פלילי, הנזק הוא ברור בעצם. בטח כשאנחנו מדברים על המאחר ברמה הזאת, תכף גם נגיע לרמות האחרות, הוא מקצר תהליכים תמורת כסף. הוא פוגע בשאר האזרחים, שבעצם לא משלמים את הכסף, ואצלהם התהליכים לא מתקצרים. הוא ממוטט בעצם את האמון במערכות האלה, כי אתם רואים שיש מישהו שמקבל את זה יותר מהר, בגלל שהם שילמו כסף, הוא משחית את המערכות האלה. אבל, וצריך לומר את זה בהגינות, הוא מתפרץ לדלת פתוחה, בסך הכל, הרבה פעמים הוא משמן מערכת רקובה, שהיא ממילא לא יעילה ולא שירותית, ואולי בעצם הוא תורם לכלכלה, ואני רוצה להקריא דוח ביקורת שפרסמה בשנת 2001 מבקרת עיריית תל אביב, והוא העלה כי השימוש במאחרים מזרז את הטיפול בבקשה לקבלת היתר בנייה מ-218 יום, לימים מעטים בלבד, וכלשון הדוח, הטיפול בבקשה קיצר בצורה מפליאה וטכנית כמעט בלתי אפשרי. ראו רק לציין בעניין הזה שעיריית תל אביב עשתה הרבה מאוד שיפורים אחר כך, כדי להימנע ככל שניתן משימוש במאחרים.
ענת, אני חושב שהתיאור שאת מראה הוא רק חלקי. ברמה האינדיבידואלית של הפרט הבודד, ברור שהוא מצליח להשיג את מה שהוא רוצה הרבה יותר מהר, כמו שקראת לשמן את המערכת. אבל בעצם המאחרים הם אלה שגורמים למערכת להיות מושחתת מלכתחילה לעיתים קרובות, והם בעצם הורסים את הכלכלה, את השירות לאזרח.
אני חושבת שזה ביצה ותרנגולת. אתה יודע, יש מערכות שמלכתחילה הן היו ארוכות ומסואבות, והמאחר מתפרץ לתוכן.
אז בוא נראה באמת. קודם כל בוא נתחיל. מה עושה המאחר? הוא יוצר מצב בו יש שני סוגים אזרחים. אלה שמשתמשים בשירותיו ומקבלים שירות נוח ומהיר מהמדינה, או לפעמים מקבלים מהמדינה גם מה שהם לא אמורים לקבל, ויש את השאר. עכשיו, הנזק של המאחר הוא כפול. ראשית, במערכת בה יש הרבה מאחרים, יש בדרך כלל יותר ויותר בירוקרטיה. אם יש הרבה מאחרים, סימן שזה שיווי משקל שנוח לפקידים באותו גוף ציבורי מולו הם פועלים. או משום שזה פשוט נוח להם לעבוד מול המאחרים, או שהם לפעמים גם מתחלקים עם המאחרים בשלל. למעשה, המאחר שלכאורה נזכר כדי לעקוף את הבירוקרטיה, הוא זה שמשמר אותה. עכשיו, לפעמים זה נעשה בצורה גלויה, וזה תעשייה שלמה, ואני אתן דוגמה.
מיום שיסדתי את חברת לבנת פורן, צצו רבים שמנסים להיות כמו לבנת פורן.
קחו למשל את השירותים האלה, שכל הזמן אתם שומעים את הפרסומות ברדיו של לבנת פורן או זכותית. לבנת פורן. שזה בעיקר עובדי ביטוח לאומי לשעבר, שמסייעים לאנשים לממש הטבות וקצבאות מביטוח לאומי. זאת תעשייה ענקית. עכשיו, למה ביטוח לאומי מאפשר אותה, שאלה האנשים שעובדים מולו? מדוע משרדי הממשלה? כי זה נוח להם. ואז נוצר שיווי משקל שבו כדי לקבל משהו מביטוח לאומי, אנשים צריכים להשתמש בשירותים האלה, שכמובן גובים כסף גדול שלא משרת את האנשים, הוא משרת רק את המתווכים. עכשיו, אם לא היה את כל הארגונים האלה, אז ברור שהיה מופעל על ביטוח לאומי לחץ הרבה יותר גדול להיות מערכת יעילה יותר. הוא הדין בכל המחרים בעיריות ששוקי דיבר עליהם. זה שיווי משקל שבעצם משחית את העיריות, את הוועדות המקומיות, לפעמים גם את הוועדות המחוזיות, ויוצר את אותם שני סוגים של אזרחים. אלה שיש להם גישה ומשאבים לשלם למחרים ואת השאר. עכשיו, במקרה הטוב, המחרים הם אלה שמשמרים את המערכת מסורבלת, ובמקרה הרע, המחרים האלה קיימים בגלל שמישהו מבפנים מקבל מהם שוחד.
ואנחנו ממשיכים ומתקדמים בסולם הדרגות ועוברים למחר הבא. הממוסד יותר, זה שיש לו לא רק קשרים, שזה תנאי בסיסי בתעשייה, אלא גם הבנה וניסיון בתחום.
למחר הזה יש משרד ייעוץ אסטרטגי, משרד ייעוץ, יש לזה כל מיני שמות, שמייצג חברות עסקיות. בעבר שלו הוא היה פוליטיקאי, או עוזר של פוליטיקאי, עוזר שר, או פקיד בכיר במשרד ממשלתי או בכל גוף ציבורי. הוא מכיר את המערכת מבפנים, יש לו היכרויות עם גם פקידים וגם עם פוליטיקאים, ועכשיו באים אליו אנשי עסקים שצריכים להשפיע על החוקים והרגולציות.
בעצם אותו מחר שאנחנו מדברים עליו, הוא היה שם, הוא מכיר בפנים איך העסק עובד. אי אפשר לעבוד עליו. אז איך עובדים המחרים האלה שמגיעים מתוך המערכת?
כן, צודקת. גם אני אציין שאותם המשרדים הגדולים, כמעט תמיד אתה רואה עוזרים פרלמנטריים, יועצי שרים, איכשהו הם מתגלגלים להיות בתפקידי ייעוץ הזה. עכשיו, המחר צריך לדעת שני דברים. קודם כל, הוא צריך לדעת לשלוט בחומר. הוא צריך להבין ולדעת, וזה, אגב, זה די עצוב שחברי כנסת חדשים או שרים חדשים, הם לפעמים נסמכים על אותה מחר עם בחינת ידע, כי השר או החק מתחלף, והמחר נשאר במקום. לדוגמה, ניר שלום הזה, אז הוא היה אצל דליה איציק, ואז הוא עבר לאריאל אטיאס. לאריאל אטיאס היה נוח לו להשאיר אותו שם, מישהו שעם ידע. אבל רגע, זה משרת אמון, מה הקשר בין ניר שלום למפלגת ש"ס? עכשיו, הם צריכים גם לדעת לעשות החיבורים המתאימים מכל מיני כיוונים שונים. בעצם אנחנו מדברים על טכנולוגיה או על מערכת של דחיפה. הם בעצם דוחפים יוזמות מטעם אנשי ההון. היה את המקרה המאוד מאוד זכור של חברת הלובינג גלעד עם הווסטים. כלומר, למה לכל אחד מאיתנו יש וסט צהוב באוטו?
רק נזכיר שזה המקף שמחבר בין ההון לשלטון, ככה הם קראו לעצמם.
ובגלל זה עד היום יש לנו את האפודים הזוהרים האלה באוטו, למרות שזה לא בא מתוך דיון מקצועי, האם באמת יש צורך וכיוצא בזה, והיום אתה לא יכול לעבור טסט במכון רישוי בלי הווסט הצהוב. אני נזכר בסיפור הזה, כי היום משרד התחבורה, ממש עוד מעט זה נכנס לתוקף, מחייב לשים מערכת למניעת שכחת ילדים ברכב במושב האחורי. זה דבר עם משמעות כלכלית אדירה למשפחות צעירות, ואני לא אופתע אם אנחנו נגלה את המשמעות של מאחורי הקלעים של הסיפור.
מי דחף לשם, שאתה?
בוא נשמע עכשיו את לינור דויץ', מנכלית לובי 99, לובי של הציבור, מספרת מה קרה לה ביום הראשון שהגיעה לכנסת, איך מסבירים לה מדוע היא צריכה להתחבר ללוביסטים.
בשנה 2009, ואני באמת מגיעה לחדר וצריכה להתחיל לעבוד, פתאום דעת שי, החבר כנסת שעבדתי, אמר לי, אני רוצה לחשוב שתכניסי את הצעת חוק הזאת, תוציא לי מהסנדרין ככה וככה, סנדרין זה המערכת הפעלה של המחשבים בכנסת, ובואי נגיש הצעה דחופה לסדר. עכשיו בואו, אני כאילו בחורה די אינטליגנטית, למדתי משפטים, אבל זה לא משהו שמלמדים שפה פרלמנטרית, שפה שצריך ללמוד אותה, ואני מסתכלת עליו, ולא נעים לי להגיד לו שהוא מחלטי מדבר סינית, כי אין לי מושג מה, איך אני עושה, אבל אני מעניינת, ואני אומרת לו, בטח אין בעיה, הלכתי ודפקתי על הדלת של החדר לידי, נכנסת, ויש שם איזה עוזר שיושב שם, ואני אומרת לו, היי, אני העוזרת החדשה, תגיד, יש מצב שאתה מראה לי כאילו כמה דקות רק איך מכניסים לסנדרין, שהוא מסתכל עליהם מבט בהלם, ואומר לי, יש פה 220 איש עם שרוך כתום, שכל תפקידם ורצונם בעולם זה לעזור לך. אמרתי, לא הבנתי, אתה מדבר על הלוביסטים? והוא אמר לי, כן. הוא אמר לי, זה התפקיד שלהם, הם מסתובבים פה כדי לעזור לך. הם יודעים הכל, הם מכירים את כל החוקים, מכירים את כל הכללים, את כל המערכות, את כל הטריקים, כל מה שאת צריכה, הם יעשו לך, למה לעבוד קשה?
אוקיי, שוקי, אבי בנייהו יכול להיות דוגמה טובה פה, למרות שהוא לא יסכים איתנו כנראה על המילה מחר. הוא היה דובר צהל, ופרופיל שפרסמנו עליו במרקר, וכשאתה כתבת עליו, בפרופיל הזה היה מי שאמר עליו לערבב, זאת התכונה המרכזית שלו.
אבי בניהו, אגב, הוא תמיד שאני מתקשר אליו, המשפט הראשון הוא מה עשיתי הפעם. הוא בדיוק מאלה. מה שיש לו בקנה זה שהוא היה בצמרת שתי מערכות מאוד מרכזיות בתקשורת הישראלית. אחד זה מפקד גלי צהל, והשני זה דובר צהל. אז רק תחשבי כמה עיתונאים הוא מכיר, ובגלל העוצמה של גלי צהל לאורך השנים, כמה עיתונאים בכירים הוא מכיר במערכות שונות. וכמובן, נגיד גבי אשכנזי, שכולם זוכרים את החיבור שם עם פרשת הרפז, שדשו בה ודשו בה, אבל בניהו גם היה יועץ התקשורת בחברת שמן, ששם עד היום אנחנו זוכרים את כל הכסף שם שירד לטמיון. הוא מהצבא, מהדמות הציבורית הזאת, הוא ממש שלח הרבה זרועות במגזר העסקי. עכשיו, אני רוצה לציין שבניהו כיועץ תקשורת, יש לו טור בעיתון, כלומר, בעיתון של אלי עזור, ש...
אז יש לו גם מנוף לחץ, אם כן? צריך.
אז באמת בניהו, שהוא כי לדעתי הוא דוגמה עד כמה שהשיטה של המאכרים טבועה עמוק בתרבות הישראלית. כמו שאמרת, את בניהו אפשר לראות לא רק בעיתון, אפשר לראות אותו לעתים קרובות באולפני הטלוויזיה, מופיע כפרשן, יש לו את הטור הקבוע במעריב. עכשיו, 99% מהצופים או הקוראים, אין להם מושג שמדובר במאכר, שיש לו לקוחות בסקטור העסקי, או גופים בסקטור הציבורי, שהוא מסדר להם עניינים בשלטון. איש אינו יודע מי הלקוחות שלו. הטור שלו, כמו שאמרתם בעיתון, וההופעות בטלוויזיה נותנים לו כמובן כוח, מול אנשי השלטון, מול פוליטיקאים, ועוזרים להביא עוד ללקוחות. עכשיו, חלק מהקוראים והצופים עשויים לחשוב שמדובר בכלל בעיתונאי ולא במאחר. למה העורך של מעריב נותן לו טור? מדוע הוא לא דורש ממנו גילוי נאות בסוף הטור על כל הלקוחות שלו ועל האינטרסים המתחלפים שלו? ומדוע בכלל העורכים באולפני הטלוויזיה מזמינים אותו לאולפנים? אולי בהמשך, שנגיע לחלק של המאחרים בעולם העיתונות, ננסה לענות על זה.
אוקיי, וזה מעביר אותנו, גיא ושוקי, למאחר הבא, שלא אנחנו כבר קוראים המערבב. פה אנחנו עולים ליגה ומדברים על עורכי דין, עורי חשבון מכובדים, מוכרים וידועים כאנשי מקצוע מנוסים ומקצועיים, אבל יש להם עוד צד.
כן. יש להם עשרות לקוחות ענק, אבל הכוח האמיתי שלהם הוא לא רק הכישרון שלהם במשפט, בראיית חשבון, אלא בעיקר העובדה שהם מייצגים את החברות הגדולות, והם עובדים מול פוליטיקאים ומשרדי ממשלה לאורך שנים. עכשיו, הפקידים והפוליטיקאים פותחים להם את הדלת, כי הם אנשים חשובים, חזקים עם קשרים, ובגלל בין השאר שאותם פקידים יודעים שיום אחד הם יחפשו עבודה. בוא נשמע שוב את אלדד יניב מדבר על השיטה.
כמה מעורכי הדין הגדולים בישראל הם בעצם מאחרים ולא משפטנים ולא ליטיגטורים?
כמעט כולם. עיקר העיסוק שלהם זה עבודה מול נערי האוצר, זה מול הפוליטיקאים, מול ראשי המשק. כשאתה רואה את המסיבות האלה, את הכפולות השלמות בעיתונים של אלה שמגיעים עם המתנות לחתונה של זה ולחתונה של זה ולחתונה של זה, זה המינגלינג שלהם, כולם מתערבבים ביחד. עכשיו, בסוף זה מיליה חברתי. בסוף כשאתה רואה שזה קשור לזה, וזה קשור להוא, והוא קשור להוא, ואתה רוצה להיות אין, אתה רוצה להיות מקובל בחבורה הזאת, אז כשחיים סבן רוצה לעשות את עסקת בזק, אז יש לו עם מי לדבר.
אני רוצה להוסיף על זה סיפור שסיפר רם קספי במוסף הארץ לגידי וייץ לפני 15 שנה. הוא סיפר שכאשר ניר גלעד, מי שהיה החשב הכללי באוצר, עזב את התפקיד, רם קספי המליץ עליו כמתאים לעבוד בחברה לישראל. וכך הוא אמר באותו רעיון, אני המלצתי לעידן אופר לקחת אותו, והייתי ממליץ עליו גם בפני אחרים. ועוד הוא הוסיף באותו רעיון בנוגע לכל אלה שהעיזו להעביר ביקורת, זו דוגמה לפגיעה באיש ציבור. איך אנשים נולדים להיות רעים?
תראה, אז מה בעצם עשה רם קספי ברעיון לגידי וייץ? הוא אומר לכל הפקידים בשלטון, תראו את הג'וב הנהדר של ניר גלעד, שהוא קיבל מיליוני דולרים בחברה לישראל, תראו בעצם מי סידר לו. אני, קספי. אז בפעם הבאה שאני מרים טלפון אליכם, ולא חשוב אם אתם במס הכנסה, או באגף תקציבים, או בכל מקום אחר שבו מתקבלות החלטות, תזכרו שאני לא רק עורך דין, אני גם האיש אשר ממליץ לטייקונים את מי לקחת מהשלטון. בוא נשמע עכשיו את פיני רובין, עוד אחד מהשחקנים הגדולים בתחום הזה, בעיקר בתחום פתרונות מס לאלפיון העליון, מסביר את השיטה בסרט מגש הכסף בראיון קצר שעשיתי איתו.
בסופו של דבר, חלק עצום מהמשרות עם ההכנסה הגבוהה ביותר במשק מצוי בידי 10 או 20 ידיים.
בשביל זה אתה רוצה לומר לי שראיתי פקיד מוכשר במשרד האוצר, אני לא צריך לנסות ולקבל את תבונתו אצלי בפירמה? מה אתה מצפה שלא ילכו לעבוד אחרי?
אני מצפה שילכו לעבוד, אבל למה שילכו כולם לעבוד באותם 5 מקומות?
כיוון שהם ניהלו כספים גדולים במדינה. הם הולכים לפירמות שמנהלות כספים גדולים.
אז הם שולטים במונופולים, שולטים בכסף, הרגולטורים קובעים אותם, הם יכולים להשפיע על הרגולטורים, הם לקוחות וספקים אחד של השני, הם מלווים ולווים אחד של השני. לספגטי הזה אנחנו קוראים ריכוזיות.
אתה באמת חושב שיכולה להתקיים דמוקרטיה במקום שבו יש קבוצה כל כך קטנה של אנשים ששולטת בכל כך הרבה כסף, כל כך הרבה משרות? אתה בכלל רוצה להיות עורך דין במקום כזה?
כן, מאוד.
שוקי, פיני, רובין ורמי כספי אוהבים את אור הזרקורים, אוהבים להתראיין, אין להם שום בעיה. אבל יש כמה עורכי דין לא פחות משמעותיים שיודעים לארגן דברים מול השלטון. לפני 6 שנים רותם שטרקמן ושרון שפורר כתבו בשער המרקר, הוא יקל עורך דין צבי אגמון. אז בוא תסביר לנו, אתה מכיר אותו היטב, מה הוא מספק ומה מקור הכוח שלו.
צבי אגמון הוא באמת שקט. הכוח שלו זה קודם כל שהוא מייצג מגוון רחב מאוד של לקוחות. ביטוח, אנרגיה, בנקים, ממשלה, רשויות מקומיות, רק תחשבו איזה צומת אדיר של מידע זה. ככה גם זה אצל הגדולים האחרים שהזכרתם, אבל אצלו הוא פחות הרבה מוכר מהם. כלומר, אז עכשיו הוא בעיקר ב-2015, אגב, שהתפרסמה הכתבה של שטרקמן ושפורר, זאת השנה שהוא היה מאוד משמעותי מבחינת הממשלה, כי הוא ייצג את מונופול הגז בכל עניין של אישור מתווה הגז. שאנחנו סובלים ממנו עד היום. באותה כתבה, מומחה בכיר בתחום ההגבלים, אמר, לא נתקלתי במשרד עם מוטת שליטה כה גדולה. התרשמתי מכך שהמשרד יצר מאזן אימה מול הרשות להגבלים עסקיים. עכשיו, זה הכל נובע באמת מוטת שליטה הזאת. יובל שטייניץ, לדוגמה, הוא הכיר את אגמון כשהוא היה שר האוצר, והמשרד ייעץ לו בזמן ההכנה לדוח המבקר השריפה בקרמל. אחרי זה הם ייצגו את מונופול הגז מול שטייניץ בכובע שלו כשר אנרגיה. אז אלה הדברים. בשנים האחרונות אגב ראיתי שאגמון מייצגים יותר ויותר את חברת שפיר, שהיא הפכה לסוג של מפלצת בתחום תשתיות ומחצבות. הם מאוד אוהבים מאבקים משפטיים, היה להם עורך דין אחר, ועכשיו הם יותר ויותר עובדים עם אגמון.
כשאנחנו אומרים שאנחנו חושבים על צבי אגמון, אז באמת הדבר המעניין זה הכוח האדיר שלו, המאזן מול רשות ההגבלים העסקיים, מרשות התחרות. אני חושב שבערך שליש מהמונופולים, הקרטלים, הדואופולים וכל מי שיש לו עניינים מול רשות התחרות, סוחר את השירותים של קבוצת אגמון, וכמובן הם מבינים שם ברשות התחרות, הכלכלנים והמשפטנים, שמה יקרה ביום אחרי זה שהם יחפשו עבודה בסקטור העסקי. כמובן חלק גדול מעורכי הדין בתחום הזה מוצאים את תפקידם במשרד שלו ובמשרדים הגדולים.
בואו נדבר רגע על הנזק שנגרם כתוצאה מהערבובים הללו. האם זה משהו שמשפיע על קבלת ההחלטות של פקידי ציבור? האם אפשר לומר שזה משחית את המערכת הציבורית, את האופן שבו מתקבלות החלטות שמשפיעות על כולנו? גיא?
אני חושב שהנזק הוא עצום. בעצם יש קבוצה קטנה של עורכי דין, שותפים בכמה ממשרדי עורכי הדין הכי גדולים, שיש להם בעצם מעמד מיוחד מול רגולטורים, פוליטיקאים, ולפעמים גם מול גורמי אכיפה. כאשר הם מרימים טלפון, אז מהצד השני לוקחים את השיחה, ולפעמים גם את הפגישה. ויש כאן תופעה חשובה נוספת. יש בעצם קבוצה קטנה של עורכי דין, הם מתחלפים נניח כל 10 או 20 שנה, שהם גם משמשים כעורכי הדין האישיים של פוליטיקאים שמסתבכים. שוקי דיבר על יובל שטייניץ למשל, כאשר הוא הסתבך את השירותים של מי הוא שכר. אז למשל, כאשר יש דוח מבקר המדינה, כאשר יש ועדת חקירה, כאשר יש הסתבכות פלילית או כל הסתבכות אחרת, מיד מגיעים עורכי הדין האלה ומייצגים בשכר טרחה אפסי ביחס לשכר הטרחה הרגיל שהם גובים, את השר, את ראש הממשלה, את חבר הכנסת, את האלוף, את היושב ראש של החברה הממשלתית. עכשיו, כאשר הם מייצגים אותו בענייניו האישיים, מול מבקר המדינה, מול חקירה משטרתית, מול כל נושא משפטי, ותמורת שכר טרחה אפסי, הם יוצרים אצלו אסירות תודה, שתעזור להם בהמשך, כאשר הם יגיעו אליו עם לקוח עסקי גדול שלהם, זה שמשלם הרבה כסף לפגישה באותו משרד ממשלתי. ומה שעוד הם רוכשים זה מידע פנים אינטימי על הפוליטיקאי, על הפקיד הממשלתי הבכיר. עכשיו, הידע על נקודות החולשה של הפוליטיקאים והפקידים הוא המטבע החשוב שלהם, והם השתמשו בו בהמשך. ואני אסיים עם סיפור, ענת. לפני הרבה שנים, אחד העובדים הזוטרים במשרד רואי חשבון גדול, סייע לעורך דין מהגדולים בישראל בהגנה במשפט הבנקאים. הוא נסע איתו יום אחד במכונית מתל אביב לירושלים. בדרך ברכב אותו עורך דין היה נונסטופ בטלפון בשיחות עם אנשי עסקים ופוליטיקאים בנושא סידור ג'ובים לבני משפחה של פוליטיקאים. לקראת סוף הנסיעה עורך דין הבכיר מפתיר לבחור הצעיר והמופתע. כן, זה מה שאני עושה חלק ניכר מזמני. זה הביזנס. תלמד. כאשר מסדרים עבודה לקרובי משפחה של פוליטיקאים, בנקאים, עיתונאים, אתה קונה נגישות למקבלי ההחלטות שאין לאף אחד אחר.
בואו נמשיך לסוג הרביעי, העיתונאי לשעבר, זה שמחבר בין ההון, השלטון והעיתון.
אנחנו שומעים במשפט של ראש הממשלה והבוסים של וואלה וויינט כל הזמן, את מנכ״ל וואלה לשעבר, חוזר ומסביר לשופטים שאלוביץ' פחד מנוני מוזס הרבה יותר משהו פחד מראש הממשלה. וזה דבר מדהים. איכשהו, בגלל שמדינת ישראל מחולקת כבר עשור לשני מחנות, מחנה ביבי ואנטי ביבי, העובדה הזאת לא זוכה להרבה תשומת לב. אנשים מכירים את ראש הממשלה שמופיע 10 פעמים ביום בתקשורת, הם מבינים מה שהם רואים. הם לא מכירים, לא ראו ולא יודעים איזה החלטות מקבלים מוזס והאורחים הבכירים שלו. זה אזור מת לחלוטין בעין הציבורית. הישראלים הם כמו אנשים בסרט המטריקס. עכשיו, משפט 2000 ו-4000 הם הרגעים האלה שהמטריקס פתאום מגמגם. פתאום רואים איזה חתול משונה מופיע. משהו שלא קשור בכלל לעלילה.
Nothing, just had a little deja vu.
What did you see? What happened?
A black cat went past us, and then another that looked just like it.
A deja vu is usually a glitch in the matrix. It happens when they change something.
הנה טייקון מהגדולים בישראל, היה פעם מיליארדר, שזקוק לרגולציה של ראש הממשלה, אבל הוא בעצם מפחד בעיקר מאיש עסקים, בוס של קבוצת עיתונות, שאיש לא יודע בכלל מהם האינטרסים שלו בכל נקודת זמן. מדוע? כי לעיתונות מהסוג של מוזס יש כוח אדיר. וויינט זה בערך שליש או חצי מהאוכלוסייה שקוראים את האתר הזה כל יום ולפעמים 5 פעמים ביום. אלוביץ' חושב שהם עובדים כמו ארגון פרוטקשן. אז ברור שהוא מפחד פחד מוות ממה שיכתבו, כי זה ישפיע על הרגולציה, זה ישפיע על הבנקאים, זה ישפיע על המוניטין האישי שלו. עכשיו, לאלוביץ', כמו שאמר אחד המאכרים שעבד אצלו, יש לו כלי חזק, וואלה איתו, הוא יכול להרתיע אחרים. לרוב הטייקונים הם עיתונים, אבל יש להם מאחרים שמחוברים לבוסים של העיתונים ולאורחים, כמו למשל ניר חפץ.
כן, יש גם עוד ניר אחד שזה ניר שלום, שהוא השבוע עלה במשפט נתניהו והמולים, ואגב, בעדות שלו היו שם תכתובות בין ניר שלום לבין ישועה, העד, שהוא אומר שמה, וואלה, אני בא לי גם להיות עורך וואלה. למה הוא בכלל רוצה להיות עורך וואלה? הוא אומר לאלוביץ', אותו ניר שלום, תדע לך שהוואלה הזה שלך הוא צמחוני. אתה יכול לעשות ממנו משהו הרבה יותר חזק. כלומר, תהיה קצת כמו נוני.
בוא לדבר על אלי קמיר.
אלי קמיר, הוא היה עיתונאי במעריב הרבה שנים, ואחרי שהוא יצא, הוא נהיה יועץ תקשורת. הוא התחיל עם שאול מופז במשרד הביטחון, ואז הוא פתח משרד ייעוץ אסטרטגי ותקשורתי. והוא התחבר ללן בלווטניק, שלן בלווטניק קנה בישראל את כלל תעשיות, ונהיה כוח משמעותי בכלכלה הישראלית, ואחרי זה גם יש לו את ערוץ 10, ושנהיה ערוץ 13. עכשיו, ב-2017, זה היה השנה שכתבתי עליו את הפרופיל, בעצם גם השם שלו עלה באחת הפרשות ההסתעפויות של פרשת 4000, כשהחשד היה שהוא וחפץ איכשהו בישלו את הילה גרסטל, השופטת לשעבר, שתהיה היועצת המשפטית, כדי שתסגור את התיקים של ביבי, סוג של ברון חברון 2. התיק הזה נסגר, אבל אני חושב על הדבר הזה מבחינה, אני כעיתונאי או כל עיתונאי אחר שאני מכיר, וואלה, זה בן אדם, אני מודה שבאופן אישי אני פחות מרים טלפון לאלי כמיר, לא שקודם הרבה הרמתי אליו טלפון, אבל בעיניי הערך שלו מאוד, כלומר כבן אדם אני מסתכל עליו אחרת. חוץ מזה צריך להזכיר, הוא קיבל 180 אלף שקל בחודש, בתקופה מסוימת מבזק, בשליטת אלוביץ', עד היום אף אחד לא מבין בדיוק על מה. ואז אנחנו מתקדמים כמה שנים קדימה, אנחנו לפני שנה בערך שיש את המשבר הגדול של ערוץ 13 ומפטרים עיתונאים. אגב, מנכ״ל ערוץ 13 הוא אבי בן טל, שגם עולה עכשיו במשפט של נתניהו כאחד המקורבים של מוזס. זה בסוגריים. אבל בכל מקרה, עיתונאי ערוץ 13 משתמשים באלי כמיר כסוג של מתווך בלהעביר מכתב שהוא מאוד מצער אותי לקרוא את המכתב הזה. מכתב שמשבחים בן אדם כזה כמו בלבטניק, שאנחנו לא יודעים את האינטרס שלו, ויש לו עבר שאנחנו לא יודעים בדיוק מה העבר שלו. והוא איש עסקים מאוד מאוד פעיל בישראל, אבל אני לא חושב שעיתונאי, גם אם הוא מאוד מאוד חרד למקום עבודתו, צריך להפליג במחמאות ככה כלפי הבעל בית שלו.
אני רוצה רגע להתמקד בך. אתה בשלב מסוים בעצם מקבל הצעה לעבוד במעריב, בתקופה שנוחי דנקנר קונה אותו, ובוא תספר לנו מה קרה אז, אם אתה רוצה.
אנחנו מדברים, אם אני זוכר נכון, על 2012. דנקנר קונה את מעריב, כולנו ראינו שזה, וואלה, דנקנר קונה את מעריב, כי הוא נשפח שם הרבה כסף. הזמוני אותי לפגישה בבית קפה, לא עם ניר חפץ עצמו שהוא היה עורך מעריב, אלא איזשהו איש מטעמו. ישבנו, דיברנו, איש אגב שהוא עיתונאי, ישבנו ודיברנו, והייתה אמורה להיות פגישה שנייה, אבל באותה פגישה הראשונה אני שאלתי אותו, תגיד, אני אוכל לכתוב על העסקים השונים של IDB, IDB אז הייתה גורם מאוד חזק במשק, כמובן סלקום, שופרסל, עסקים אחרים. והוא ענה לי בכנות, לא, כלומר אנחנו רוצים אותך בשביל המחלקת כלכלה שלנו, ואתה כתב טוב, אבל זה אתה לא יכול לכתוב, אתה לא תוכל לכתוב. ואני ידעתי שהפגישה הבאה שלנו אמורה להיות עם ניר חפץ עצמו, וגם יעלו תנאי השכר והכל, אבל אני החלטתי פשוט בין הפגישה הראשונה לשנייה, אמרתי לו, תשמע, לא, אני חשבתי על זה, זה לא מתאים לי, כי באמת לא, זה לא הסתדר לי, איך זה בעיתון כזה, לא יוכלו לכתוב על כזה גוף משמעותי במשק.
טוב, אני רוצה רגע לדבר על העניין של הנזקים. קודם כל, אני שמחה שנשארת איתנו, ושזה לא צלח. רק עוד אצל שזו תקופה מאוד לא פשוטה בדמרקר.
אותו אדם, אגב, אמר לי כמה שנים אחרי, וואלה, איך צדקת, אני הצעתי לך הצעה, טוב שלא לקחת אותה.
אז בכל מה שקשור לעיתונאים, בעצם הנזק ברור, לאנשים כאלה עלולה להיות השפעה על הסיקור העיתונאי, כלומר שהמידע שמובא לציבור הוא מוטה או חלקי, רק שהציבור לא יודע את זה, וכאן בעצם אנחנו מגיעים לתיק 4000. טוב, ועכשיו נבקש מהעורך שלנו דן לפרגן לנו מוזיקה דרמטית. כי הגענו לליגת העל. לאלה שמערבבים את העון, השלטון והעיתון. שוקי, מה אתה יכול לומר לנו עליהם?
כן, תראי, בקטגוריה הזאת יש לנו בדרך כלל בוסים של משרדי פרסום גדולים, חברות לובי גדולות, לפעמים רואי חשבון, אנשים שיש להם קו ישיר לבוסים של הפוליטיקה, לבוסים של העיתונות, לבוסים של עולם העסקים, ויש גם עוד איזה רכיב סודי שעליו נדבר בסוף.
כן, אז מי שקורא את המרקר וויק לאורך השנים, רואה את התחקירים ואת הכתבות על אנשים כמו מושיק תאומים, הבוס של משרד הפרסום גיטן, בוריס קרסני, הבוס של משרד הלובי פוליסי, פעם היה גם את רובן אדלר, מאדלר חומסקי בתקופה של שרון. מדובר באנשים שיש להם ארגונים מאוד גדולים, שכל התכלית שלהם בעצם זה לחבר בין ההון והשלטון, או לפרסם את החברות הגדולות ביותר במשק. שוקי, בוא נשמע.
מושיק תאומי מוכר לציבור הרחב, אולי כאוהד הפועל תל אביב, החבר הטוב של פרס ורמון, אבל בעיקר מה שחשוב זה שיש לו את חברת הפרסום הגדולה גיטם, שהיא חברת פרסום שקמה מהחברות הגדולות במשק לאורך השנים, בנק הפועלים, אוסם, שופרסל וחברות אחרות. אבל בתוך הגיטם הזה, מה יש לנו? יש לנו את IM, נשמע כמו איזה סדנה למודעות עצמית, אבל זה בעצם אישו מנג'מנט. זה הראשי תיבות באנגלית, ששם יש הרבה יועצים לשעבר, שרי כנסת וכל מיני שרים, והם מתעסקים שם בכל מיני ערבוב של דברים, כלומר גם לובי סמוי, גם תוכן שיווקי, זה מין גוף כזה שהוא סוג של סיירת בתוך גיטם להשפיע על מקבלי ההחלטות. סיפור מעניין שהייתי שותף לכתיבתו, נוגע לישראל קאט, שהיה שר התחבורה, חברת מובילאי ועיתון ידיעות אחרונות של מוזס. בשנים האחרונות גיטם מפיקה כל מיני כנסים של תחבורה שבהם הופיע קאט. מנכ״ל גיטם, עידו ארטוב, היה בשנים האחרונות במקביל כמה פעמים בלשכה של קאט. מה הוא עשה שם לא כל כך ברור, מה שכן ברור שגיטם IM מייצגים את חברת מובילאי. בתחילת 2008 החברה הזאת מובילאי קיבלה הטבה ענקית ממשרד התחבורה, צו שמחייב כל מכונית חדשה שמגיעה לישראל להצטייד במערכות בטיחות, בזמן שמובילאי היא החברה השולטת בשוק. שתי המתחרות טענו שבאופן שבו נוסחו התקנות זה היה בעצם לטובת מובילאי. עכשיו אנחנו מכניסים ידיעות אחרונות לסיפור. כידוע, בעיקר לקורא המרקר, אבל אני חושב שהציבור הרחב גם מתחיל לגלות את זה, ידיעות אחרונות זה עיתון של רשימות לבנות ורשימות שחורות כבר לאורך שנים, מי לצידנו ומי נגדנו. על זה בעצם גם תיק 2000. קאץ הוא אחד מבחירי הרשימה הלבנה של ידיעות אחרונות, לפחות לאחר בחירות 2015. עכשיו, מה התברר לנו? שאנשי גיטם IM פעלו מול ידיעות כדי שקאץ יקבל סיקור חיובי. במקביל, הם הזרימו כספים לידיעות אחרונות, כי הם קנו תוכן שיווקי בשביל מובילאי. ויש להם גם חברות אחרות שמזרימות לידיעות אחרונות כספים לתוכן שיווקי. כלומר, זה הכוח שגיטם מחזיקה. נגיד, אם עשו הרבה תוכן שיווקי עם התעשייה האווירית בידיעות אחרונות. זה רק דוגמה אחת. אז מה יש לנו? יש לנו כאן את מושיק תאומים, סוג של מערבב כזה, מייצג חברה שזקוקה להטבה משר התחבורה קאץ, במקביל, אותה חברה מפרסמת בכלי תקשורת גדול ידיעות אחרונות, ולאותו תאומים יש לקוחות נוספים שמפרסמים באותו העיתון. השר מקבל יחס חיובי מהעיתון, ובמקרה או שלא במקרה ההטבה ניתנת לחברה. אז זה דוגמה פה לכל למחריות על, הייתי קורא לה. אני חושב שבאמת הציבור הרחב לא קולט את הדברים האלה. ובטח לא את הפוטנציאל שהדברים האלה לקרות גם בזירות אחרות.
אני רוצה רגע, אם דיברתם מקודם על מרכיב סודי, אז גיא, שוקי, אולי תספרו לנו מהו מרכיב הסודי?
כן, אני חושב שכדי לעשות את כל הדברים האלה, לא מספיק כוח וכסף. צריך בנוסף גם לגיטימציה ציבורית. נקרא לזה הון תרבותי. ואת זה משיגים המאכרים עבור עצמם או עבור הלקוחות שלהם באמצעות הפילנטרופיה, אוקיי? אנחנו רואים אותם תמיד מעורבים ומעורבבים בעמותות נהדרות שעוזרות למסכנים ולחלשים. הם אלה שמשכנעים ותופרים לחברות הגדולות, לאלפיון העליון, למיליארדרים, להזרים כסף לעמותות האלה. זה הרבה פעמים עמותות שעובדות עם הממשלה, וזה יוצר את מה שאנחנו קוראים השולחנות העגולים האלה, שיש לנו את העמותה הנהדרת, עם הפוליטיקאי, עם המנכ״ל המשרד הממשלתי, וכמובן עם הילדים הרעבים ועם כל האוכלוסיות המודרות. ויש פה שני דברים. אחד, זה נותן לאנשים האלה את הלגיטימציה הציבורית ואת המעמד הציבורי. ושתיים, זה מאפשר להם עוד נקודות חיכוך ומפגש עם פוליטיקאים. שוקי, בוא נדבר רגע על נקודה מאוד רגישה, שבעצם מסבירה למה כמעט אנחנו לא רואים בטלוויזיה וברוב העיתונים כתבות על המאכרים, והיא החיבור בין המאכרים לבין התחקירנים של העיתונים ושל הטלוויזיות. המאכרים בנוסף, כיוון שהם מוקד של הרבה מאוד מידע, הם גם ספקי מידע לתחקירנים. הם הרבה פעמים מביאים את הלידים ולפעמים את הראיות נגד האויב בפוליטיקה, נגד האויב העסקי. והם גם מין כאלה מאכרים בלארגן עבודה וג'ובים לעיתונאים.
כן, זה באמת, תראה, אני חוזר לדברים שאמרתי בהתחלה על האישיות הלבבית והנחמדה. כי בסוף זה הכל אישי, כלומר, הרבה דברים הם אישיים, ויש מה שנקרא גם לא נעים. כלומר, לפעמים אתה מעמידים אותך במצב לא נעים. נגיד, פעם היה לי מקור שהיה מספק לי מידע על גוף עסקי גדול, ככה, בתקופה של שנה, שנתיים, ואני באמת, בגלל שהוא היה מחוץ למערכת הממשלתית, לא חשבתי שהוא מאחר, והבנתי בשלב מסוים שהוא כן מקושר ומחובר דרך איזושהי קרבה משפחתית במסדרונות הממשלה, והקשר הזה ניתק. וזה לא דוגמה יחידה, עוד יועץ תקשורת שהייתי איתו בקשר, כתבתי עליו משהו, גיליתי עליו משהו לא בסדר, והוא נדהם שאני בכלל בא אליו, הוא אומר, מה אתה רוצה ממני? אני הייתי איתך בסדר. אבל לא הייתה, כלומר, ראיתי את המידע הזו, ולא הייתה לי ברירה, ואני ידעתי אבל שבפעם הבאה שאני מרים אליו טלפון, אז זה יהיה בעייתי, ואנחנו לא כל כך בקשר היום. כלומר, זה כל הזמן, זה תהליך שקורה בכל העיתונות של כך ותן, אבל אני חושב שהעניין עם המאחרים האלה, שהם שולטים גם על מידע יקר ערך, וגם הם יודעים איך לנתב את הדברים האלה, זה כמובן מידע שהוא חשוב לכלל הציבור.
אבל בוא נסכם שוקי את הסוגיה הזאת. אחד מהנקודות הכוח המשמעותיות של המאחרים האלה, זה השליטה על אינפורמציה, וברגע שיש לך שליטה על אינפורמציה, יש לך גם השפעה על העיתונות, ולפעמים במקום הכי חשוב של העיתונות, וזה התחקירים.
נכון, זה העניין. כלומר, אני חוזר נגיד לבניהו, בניהו הזה לפעמים צץ לי במקומות מאוד לא צפויים, כי נגיד פעם עשיתי איזושהי כתבה על חברה בורסאית גדולה, אז עברתי כל הזמן מול הדוברת, פתאום בפגישה עם המנכ״ל, הוא שם, מה הוא עושה שם? הוא יועץ אסטרטגי. אני לא הדובר של החברה, אני היועץ האסטרטגי. זה דוגמה אחת, אבל הם תמיד או במפורש או לא במפורש, ויש עיתונאים שאומרים בגלוי שהם, כלומר, המסחר הזה במידע. וככל שמאחר יש לו, מאחר שעובד מול העיתונות, יש לו יותר מידע, אז יש לו כוח לשלוט במידע, והתחקירנים, התפקיד שלהם, הוא להבין את המקום שלהם במסחר במידע. עכשיו, אם הם לא מקבלים גיבוי מגופי תקשורת, אם התרבות היא כמו בידיעות אחרונות של רשימות לבנות ורשימות שחורות, אז מה העיתונאי אמור לעשות? מה התחקירן אתה מצפה שהוא יעשה?
שוקי, בנימה אופטימית זאת, תודה רבה שבאת, היה כיף לארח אותך, ויש לך כתבה לסיים, אז אנחנו נשחרר אותך.
תודה רבה, ענת, אני בהחלט כיף שהזמנת אותי, תודה, גיא.
תודה לך, שוקי, תמשיך לעשות את עבודתך, ולא לפחד מהמאחרים האלה, ולפחות פעם בכמה חודשים אנחנו צריכים תחקיר עליהם.
גיא, אני רוצה להגיד לך משהו. אני תמיד אומרת שתחקירן צריך להיות אדם שהוא קצת ללא רגש. קצת מרחף בעולמות אחרים. שוקי, שהוא באמת תחקירן מאוד קשוח ובן אדם מאוד מאוד נחמד, לפעמים מצליח להתנתק מהרגש, ויש לי מקרה אחד שזכור לי, מישהו שעשינו עליו פרופיל, וככה נפגשנו לפני זה, אני הרבה פעמים מתלווה לשוקי לאותם פרופילים, ודיברנו, שוקי ככה אמר לי מה הולך להיות, ואז הוא אמר, אני הולך להגיד שם של מישהו, הבן אדם הולך להשתולל, אל תיבא לי, הכל בסדר. וכך היה ברעיון, והוא אמר את השם הזה, והבן אדם השתולל, ואני כולי נדרכתי כזה, ואני רואה את שוקי ממשיך להקליט, כאילו ברגע זה דיברו איתו על מזג האוויר, והיה מקרה נוסף שבו הוא עשה פרופיל על איש העולם התחתון, ואני מאוד פחדתי, ואמרתי לו שאני חושבת שכדאי שיקבל אישור מאשתו, בכל זאת שלושה ילדים, ולשוקי לא כל כך היה אכפת, והתחקיר הזה הוא התפרסם, אז רק בעניין של שוקי, אני חושבת שיש בו משהו שמצליח להתנתק, וזה גם מה שבעצם מאפשר לו לעשות את כל התחקירים האלה.
אני חושב שמה שבעצם שמענו פה והבנו פה, שהתחקירן בנוסף לכל התכונות הברורות שהוא צריך להיות סקרן וערני, הוא צריך להיות גם טיפה אטום ללחצים החברתיים, אני אקרא להם, שמגיעים תמיד, כי זה בסך הכל תמיד נמצא בנקודה לא נעימה.
נכון, נכון. אני יכולה להגיד לך שהרבה פעמים אני חושבת שבגלל שאני בן אדם אולי יותר רגשי, לא תמיד זה טוב שאני מגיעה איתו, כי אז אני מתחילה לרחם על הבן אדם, ושוקי אומר לי, בואי, עזבי, זה האיש עשה את זה, אנחנו פה רק ממלצרים את מה שהוא עשה, אנחנו לא באמת עשינו את זה במקומו. אז כן, אני חושבת שנדרשת איזושהי מידה של התנתקות, אני לא יודעת אם זה אטימות, אני לא חושבת ששוקי הוא ככה בחיים האישיים שלו, אבל המקצוע הופך אותו לכזה, וזה מה שהופך אותו לתחקירן כל כך טוב. זה מקצוע שצריך אור של פיל מאוד מאוד עבה, אני חושבת.
עד כאן המרקרים לשבוע זה. אם אהבתם את הפודקאסט, אל תשכחו להירשם בחנויות הפודקאסטים של אפל, ספוטיפיי וגוגל, ולרשום את הביקורות הנהדרות שלכם. תודה רבה לדן ברומר, תודה רבה לאמיר פקטור, תודה רבה לשוקי שדה, ותודה לך ענת.
תודה גיא.
להתראות בשבוע הבא.